הכל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Olovozo vadeti peyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום שישי זך באלול תשע"ה, ערב שבת קודש, פרשת ניצבים. עם ההפטרה סוס הסיס בהשם, מסכת נדרים, דפים חף א' וחף ב'. אתם מאזינים לרדיו כל חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו המביאה עליכם בסייעת הדשמיה הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. לפנינו השבת האחרונה של שנת תפשין עין אי. היום יום שישי זך באלול, הוא היום השלישי לבריאת העולם, בו נבראו הימים העשב והעץ. ובילקוט אסתר נאמר שנברא גם גן עדן. בשבת קודש כוח באלול, יום רביעי לבריאת העולם, נתלו המאורות ברקיע ולהבדיל בין יום ללילה. בשבת הזאת, למרות שזו השבת שלפני ראש חודש תשרי, אין מברכים על חודש תשרי, כשם שמברכים על שאר החודשים. כדי להרבב את השטן שלא ידע מתי חל ראש השנה, ולא יקטרג על עם ישראל. שהרי ראש השנה נקרא גם יום הכסה, כדכתיב, תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגינו. ומרגלה בפי הצדיקים, מרגלית בפי הצדיקים, להזכיר לעניין זה גם את הפסוק בספר משלי פרק ז' ליום הכיסא יבוא ביתו, רמז לכיסא דין שהקדוש ברוך הוא יושב עליו ביום זה, ורמז לכיסוי אבונות שהקדוש ברוך הוא מתמלא עלינו רחמים ביום הדין, ומכסה על חטאינו. כל ענייניו של יום זה בכיסוי, תיקו בחודש שופר בכסה, איזה הוא חג שהחודש, הירח הכוונה, מתכסה בו, הווה אומר זה ראש השנה, ככה גמרא במסכת ביצה דף ט"ז. כל המעדים במילואו של הירח או קרוב למילואו, וראש השנה בכיסויו של הירח, שישראל נמשלים לירח ומאירים בשבתותיהם ובמועדיהם. וראש השנה הם ממעטים את עצמם ומכסים על גדולתם מאימת יום הדין, ואף הקדוש ברוך הוא מכסה על אבונותיהם, ובא עמם במחילה וסליחה. גם כל עניין יום הדין שהוא אחד בתשרי מחוסה ואינו נזכר בתורה בפירוש, כדי שיהיה אדם דואג על חטאיו כל השנה ואינו דוחה את התשובה עד לראש השנה, וכדי שיהיה מחוסה מן השטן המקטרג על ישראל ולא ידע מן הדין עד שעת הדין. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הרגשה של התחדשות והתרגשות בערב ראש השנה הבא עלינו לטובה, ערב שבת קודש, פרשת ניצבים, ואנחנו נלמד היום בסייעת הדשמיה את הדפים חף א' וחף ב' ממסכת נזיר, דפים לשבת קודש פרשת ניצבים וליום ראשון ערב ראש השנה תשע"ו הבא עלינו לטובה. וזאת כדי שביום ראשון ערב ראש השנה אנחנו נלמד את שני הדפים של ראש השנה, דפים חף ג' וחף ד' ממסכת נזיר. ביראה ובאהבה, בשמחה ובטוב ליבב, אנו נכנסים לבית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא ירד דבר תקלה לידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. אינני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי יום, ופרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול, הוא בעצם עסק התורה. ואתמול, יום חמישי, חבב באלול, למדנו את דפים יוטט וחף ממסכת נזיר. דף יוטט ליום חמישי, ודף חף להיום. דפו היומי של היום, יום שישי, ערב שבת קודש, פרשת ניצבים. למדנו בדף יוטט ברייטה, האישה שנדרה בנזיר ונטמעה בתוך ימי נזירותה והפרישה שתי תורים, אחד לעולה ואחד לחטאת, וקורבן אשם מן הבהמה. ואחר כך שמע בעלה שנדרה והפר לה, מביאה חטאת העוף ואינה מביאה עולת העוף. מפרש רב חסדא שהברייטה הזו רבי ישמעאלי שסובר שקורבן עולה אינו בא בתורת דורון, אלא כפרה תלויה בה, ולכן כשהפר לה בעלה פטורה. אבל רבנן חולקים ואומרים שעולה היא דורון, והיא צריכה להביא אף על פי שאינה נזירה. וסובר גם כן רבי ישמעאל, שבעל עוקר את הנדר מעיקרה, שאם הבעל רק מי גז גייז דהיינו, מפר את הנדר מכאן ולאבא, נמצא שהייתה נזירה עד שאפר, ואם כן חייבת להביא עולת האופה, השם, שהרי בשעה שהפרישה הייתה נזירה. ומה שחייבת בחטאת, היינו לפי שנזרה עצמה מן היין, כסברת רבי אלעזר הכפר ברבי, שנזיר נקרא חוטה. והוא דורש זאת מהפסוק וכיפר עליו, מאשר חטא על הנפש, שמשמע שחטא הנזיר בנפש, והיינו שצייר עצמו מן היין. קל וחומר לאדם המצייר עצמו מכל דבר, דהיינו יושב בתענית על אחת כמה וכמה שהוא חוטא. ואף שהפסוק מדבר בנזיר תמה, סבר רבי אלעזר הכפר שנזיר טהור גם כן נקרא חוטא, והטעם שנכתב דווקא בנזיר תמה, כיוון ששנה בחטא גם נטמא וגם העריך צער על צערו. שנינו במשנה שאם יצא ונכנס לבית הקברות, הימים הללו עולים לו מן המניין. מפרש שמואל שכוונת המשנה שיצא ואיזה ושנה וטבל, ומעטה חלה נזירות, אף אם לא נכנס שוב לבית הקברות. ונקת התנה נכנס כדי להשמיענו, שאפילו אם נכנס באותו יום שנמצא שתחילת היום וסופו היו בתומה, חלה נזירות. שנינו במשנה שרבי אליעזר אומר שאם נכנס ביום שנתהר, אין מביא קורבן תומה, שנאמר והימים הראשונים יפלו עד שיהיו ימים ראשונים. אמר אולה לא אמר רבי אליעזר שצריך יומיים, אלא בתמה שנזר, אבל נזיר את האור שנטמא, אפילו אחר יום אחד סותר, ופרש רב הטעם הדבר, דכתיב כי תמה נזרו, משמע, שנזר בתומה, ועל זה נאמר, והימים הראשונים ייפלו, שצריך שלכל הפחות יהיו שני ימים שיפלו. שאל הבאי, נאמר בברייתא, אומר הריני נזיר 100 יום ונטמא בתחילת 100, אינו סותר. דכתיב הימים הראשונים ייפלו, שצריך שיסתור ימים ראשונים. ילקח יום שנטמא עולה לו למניין ימי נזירות, וימנה 99 ימים. נטמא ביום אחרון מן המאה, אינו סותר, דכתיב הימים הראשונים יפלו, משמע שיש ימים אחרונים שצריך לספור. נטמא ביום 100 חסר אחת, סותר כל הימים כיוון שיש לו ימים ראשונים ואחרונים. מוכח מלשון הברייתא, שאמרה נטמא בתחילת 100, שהיה טהור בשעה שנזר, ומכל מקום צריך שיהיו ימים ראשונים, לא כשיטת אולה. נשארה הגמרא בפרחה בתיופתא על שיטת אולה. רב פאפה הסתפק עם אותם ימים ראשונים שצריך לרבי אליעזר, הכוונה ליום שני לנזירות שסותר היום ויום שאתמול, או שיצריך יום אחד שלם, כמו בימים האחרונים, יש יום אחרון שהוא שלם. וממילא צריך שימנה 3 ימים, כיוון שאם נטמא ביום שני, פעמים אין לו יום שלם, כגון שקיבל נזירות בחצי היום ונטמא בחצי היום, יש לו בית חצאי ימים. הבעיה לא ידע להשיב לו, ורב ענה לו, נאמר בפסוק יפלו, היינו שכל נפילה נחשבת סתירה ולא צריך יום שלם. וצריך לכתוב גם בימים הראשונים וגם ויפלו, כי אם לא נאמר יפלו, הייתה הווה אמינה לומר שצריך שיפול יום שלם כמו בסוף, כמה שמלה ניפלו אפילו נפילה מועטת נחשבת לנפילה. ואם לא היה כתוב הימים, הייתה הווה אמינה שמיד סותר נזירותו, כמה שמלה נימים שצריך שני ימים. לאחר מכן למדנו במשנה מי שנזר נזירות בחוץ לארץ והשלים את נזירותו, ואחר כך בא לארץ ישראל להקריב קורבנותיו, לבית שמאי מונה 30 יום, כי כנסו רבנן על שנזר תומתו בחוץ לארץ, שגזרו על חוץ לארץ תומה. ולבית הלל צריך למנות שוב את כל ימי נזירותו. מספר את המשנה מעשה באלני, המלכה שלח בנה למלחמה ונדרה שאם יבוא מן המלחמה בשלום, היא תהיה נזירה 7 שנים, ובא בנה והייתה נזירה 7 שנים. בסוף 7 שנים עלתה לארץ ישראל, והורו על הבית הלל למנות עוד 7 שנים. בסוף 7 שנים, השניים היא נטמאה, ונמצא שהייתה נזירה 21 שנים. אמר רב יהודה לא הייתה נזירה אלא 14 שנה. לאחר מכן למדנו בגמרא, ששנינו במשנה שלבית שמאי מונה 30 יום, ולבית הלל מונה נזירות מתחילה, טעם מחלוקתם. באה ואמינה סוברת הגמרא שבית שמאי סוברים שארץ העמים גם האוויר של המטמא, וכיוון שכל כך החמירו בה, אז אמרו שסותר רק 30 יום ולא חששו שיבוא להחליף בתומה דאורייתא. ואילו בית הלל סוברים שמטמא ארץ העמים רק אם נגע באדמה, בגוש אפר שלה, ואם נכנס בשידת איבר ממגדל, דהיינו בתוך ארגז, לארץ העמים אז הוא טהור. וכיוון שדינה של ארץ העמים כמו קבר, סותר הכל כדי שלא יאמרו שקבר אינו סותר את כל הימים שהוא נזר. למסקנה אומרת הגמרא לכולי עלמא, גם לשיטת בית שמאי, גם לשיטת בית הלל, אוויר ארץ העמים מטמא. ולכך כנסו בית שמאי רק 30 יום. ואילו בית הלל סוברים שאף על פי שלא יבואו להחליף בתומה דאורייתא, כנסו רבנן שצריך למנות מתחילה. שנינו במשנה את המעשה עם אלני המלכה, אמר רבי יהודה לא הייתה נזירה אלא 14 שנים. טעמו של רבי יהודה משום שהוא סבר כבית הלל, וכאשר היא עלתה לארץ ישראל, מנתה 7 שנים, אלא שלא נטמאה, ולכך לא הייתה נזירה אלא י"ד שנים. אבל אין לפרש שגם לרבי יהודה נטמאה בסוף הנזירות, אלא שבזמן שבאה לארץ הורו לה כבית שמאי להיות נזירה 30 יום, ולכך הייתה נזירה רק 14 שנים. שאם כן, היא לא הייתה נזירה 14 שנים, היא הייתה נזירה 14 שנים ועוד 30 יום. 30 יום כשעלתה, ועוד 7 שנים נוספות כשנטמאה, וזה לא נאמר במשנה. לכן ברור שטעמו של רבי יהודה כי הוא סבר כבית הלל. לאחר מכן למדנו את המשנה האחרונה של הפרק השלישי במסכת נזיר, שאמרה כך, מי שהיו שתי כיתה עדים מעידים אותו, שהוא נזיר, קט אחת מעידה שנזר שתי נזירויות, וקט אחת מעידה שנזר חמש נזירויות, לבית שמי נחלקה העדות ואין כאן נזירות, כי למעשה יש פה עדות מוכחשת, ואין פה כלום על השולחן, ולכן האדם הזה לא נזיר. ולבית הלל הרי זה נזיר, למה? כי שתיים בכלל חמש, ולכן הוא נזיר שתי נזירויות. וכולם מעידים לפחות על שתי נזירויות. אמרה הגמרא שהמשנה נקטה שמחלוקת בית שמי ובית הלל היא בשתי כיתות עדים, היא חולקת על הברייתא הבאה. נאמר בברייתא רבי שמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר, לא נחלקו בית שמי ובית הלל לשתי כיתה עדים שאחת אומרת שתיים ואחת אומרת חמש שהוא נזיר שתיים, לפי שיש בכלל חמש שתיים. אלא נחלקו בקט אחת שעד אחד אומר שתיים ועד אחד אומר חמש, שלבית שמי נחלקה עדותם ואין כאן שתי עדים. ואילו לבית הלל יש בכלל חמש שתיים. אמר רב לדעת רבי שמעאל, מופנת מחלוקת בית שמי ובית הלל בקט אחת. דהיינו כשעד אחד אומר שתי נזירויות ועד אחד אומר חמש נזירויות. אבל במונה, לכול אלמה נחלקה העדות. מפרש רב חמה לרב חיסדא, מה כוונת רב? שאם עד אחד אומר שקיבל נזירות אחת ושתיים, והשני אומר שלוש, ארבע וחמש, נחשבת להכחשה, כיוון שכל אחד פירש את המניין, נחשב הדבר כאילו אמר שלוש ולא שתיים. שאל רב חמה, השני שאומר שלוש, ארבע וחמש, הוא לא מכחיש את העד הראשון, מה שהוא לא הזכיר אחד ושתיים, כיוון שהם בכלל דבריו, ורוצה להוסיף ולהחמיר על דבריו. וכך באמת אמרו בארץ ישראל, שאפילו אם מונה את הנזירויות, דהיינו שאחד אומר אחד, שתיים נזירויות הוא נזר, ואחד אומר שלוש, ארבע וחמש, זה לא נחשב להכחשה. לאחר מכן למדנו את המשנה הראשונה שפתחה את הפרק הרביעי, גם כן פרק ששמו מי שאמר, מי שנדר ושמע חברו ואמר ואני, ושמע שלישי ואמר ואני, כולם נזירים. נשאל הראשון אצל חכם על נדרו והותר, הותרו כולם, לפי שאמרו ואני, ותלו נדריהם בנדרו. אבל אם נשאל האחרון והותר, האחרון מותר וכולם אסורים, כיוון שלא חלו נדריהם בנדרו של האחרון. דין נוסף במשנה, אמר הרי אני נזיר ושמע חברו ואמר פי כפיו, ושערי כשערו, הרי זה נזיר. דין שלישי במשנה, אמר הרי אני נזיר ושמע אשתו ואמרה ואני, מפר בעלה את שלה ושלא קיים, כיוון שלא תלה בנדרה, אלא היא תלתה בו. אבל אישה שאמרה הרי אני נזירה ושמע בעלה ואמר ואני, אינו יכול להפיר, כי ברגע שאמר ואני הוא בעצם קיים לה את נדרה. והדין אומר שבעל שקיים את נדר אשתו, אינו יכול להפיר. דין רביעי במשנה, אמר הרי אני נזיר ואת, דהיינו, וכי גם את רוצה לידור בנזיר ואמרה אמן, מאיפרת שלה ושלא קיים. אישה שאמרה הרי אני נזירה ואתה, ואמר אמן, אינו יכול להפר. שנינו במשנה, מי שאמר הרי אני נזיר ושמע חברו ואמר ואני, ואני, כולם נזירים. ישב ריש לקיש לפני רבי יהודה נשיאה ואמר, שהמשנה מדברת בהתפיסו כולם בתוך כדי דיבור של הראשון. מה זה תוך כדי דיבור? ג' תיבות כמו שאלת התלמיד לרב, שלום עליך רבי. ויכולים בעצם שלוש אנשים לומר ואני בתוך כדי דיבור, בתוך הזמן הזה, וחלה להם נזירות. אבל אם יבוא רביעי ויאמר ואני, הוא אינו נזיר, כיוון שכבר עבר הזמן של תוך כדי דיבור מהזמן שאמר הראשון. אמר לו רבי יהודה נשיאה, שגם אדם רביעי יכול להיתפס בנזירות הזו, אם לא שעה כלל לאחר כדי דיבור, אבל החמישי ודאי אינו נתפס. למה? כי אם לא כן, תלמיד ששמע לאחד שנזר ורצה לומר ואני ועבר רבו לפניו, ופנה אל רבו מחמת הכבוד ואמר לו קודם שלום עליך רבי, שוב לא יוכל להדפיס את נזרו בראשון, וזה דבר שאינו מסתבר. ולכן, סובר רבי יהודה נשיאה, שבעצם ארבעה אנשים יכולים להדפיס נזירות בנזיר שנזר. זהו אם כן מוריי ורבותיי, פרק השינון והחזרה שלנו, על דפים יוטט וחף ממסכת נזיר, כעת נשיב על 12 השאלות לשינון סיכום וחזרה ששאלנו אתמול בסיומו של השיעור. שאלה ראשונה על דף יוטט הייתה, כתוב בפסוק מאשר חטא, במה חטא הנזיר? התשובה היא שצייר עצמו מן היין. שאלה שנייה, באיזה נזיר אמר רבי אליעזר שסתומה סותרת רק לאחר בית ימים? התשובה, רק בתמה שנזר ולא בתאור שנטמע, כי נאמר כי תמה נזרו, מי שהיה תמה מתחילתו. שאלה שלישית לרבי אליעזר, הנטמע ביום האחרון לנזירותו, האם סותרת מניינו? ומניין? התשובה אינו סותרת כולן אלא רק 30 יום, והוא דורש זאת מהפסוק, זאת תורת הנזיר. שאלה רביעית, הנוזר בחוץ לארץ ועלה לארץ ישראל, מה דינו? התשובה, לבית שמאי הוא נזיר 30 יום נוספים, ולבית הלל מתחיל את נזירותו מתחילתה. שאלה חמישית, המשלים נזירותו בחוץ לארץ, האם יצא ידי חובתו מדאורייתא? התשובה, כפי שאומרים התוספות, יצא ידי חובה ורק מדרבנן כנסו. שאלה השישית, כמה שנים אלני המלכה הייתה נזירה? התשובה, לשיטת חכמים 21 שנים, ולשיטת רבי יהודה 14 שנים. שאלה שביעית, למסקנת הגמרא, האם גזרו על תומת ארץ העמים משום גושה או משום אווירה? התשובה, לדברי הכל משום גושה, ותוספות מסבירים שלדברי הכל משום אווירה. שאלה שמינית לרב יהודה, האם נהגה אלני המלכה כבית הלל או כבית שמי? את תשובה, נהגה כבית הלל ומדובר שלא נטמע לפי שלבית שמי היה עליה לנהוג 14 שנים ועוד 30 יום. ואילו רב יהודה אמר שהיא נהגה 14 שנים בלבד. שאלה תשעית, קט אחת מעידה שנזר פעמיים ואחרת מעידה שנזר 5 פעמים, מה דינו? את תשובה, לבית שמי לא חלה נזירות ולבית הלל חלה הנזירות. ורבי ישמעאל אומר שבאופן זה לדברי הכל חלה הנזירות. המחלוקת ביניהם היא, רק כשיש שני עדים ואחד אומר 2 ואחד אומר 5 נזירויות. שאלה עשירית, המדפיס נזירות בחברו ואתירה אחד מהם, מה דין השני? התשובה, אתיר הראשון כולם מותרים, אתיר האחרון אצל חכם רק הוא מותר. שאלה 11, מה ההבדל אם האישה התפיסה את נדרה בבעלה או שבעלה התפיס את נדרו בה? התשובה, אם התפיס בה הוא לא יכול להפר את נדרה, ואם התפיסה בו יכול להפר את נדרה ונדרו יישאר קיים. השאלה האחרונה, מהו שיעור הזמן שמועילה ההתפסה לרב יהודה נשיאה? התשובה, מיד לאחר כדי דיבור, דהיינו שגם האדם הרביעי נתפס בנזרו, אבל החמישי כבר אינו נתפס. עד כאן מוריי ורבותיי, פרק השינון והחזרה שלנו על דפים יוטט וחף ממסכת נזיר, כולל התשובות לשאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור, והדברים בעזרת השם יסייעו לנו לזיכרון ולעסק התורה. וכעת מוריי ורבותיי, הכל ערוך ומוכן לגשת לעיקר העניין של שמו התכנסנו היום הזה, יום שישי זך באלול תפשינה, הנה ערב שבת קודש, פרשת ניצבים. עיקר העניין הוא לימוד שני הדפים היומיים שלנו, דפים חף א' וחף ב' ממסכת נזיר. את לימוד הדפים אנחנו מתחילים בתחילתו של הפרק הרביעי ממסכת נזיר, פרק ששמו מי שאמר, פרק שתחילתו בדף חף עמוד ב', ארבע שורות מתחילת העמוד. מן המשנה הזו, הראשונה בפרק הרביעי במסכת נזיר, כעת בסייעת הדשמיה הגדולה אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. פרק הזה, פרק רביעי ממסכת נזיר, התבארו ארבעה עניינים. א', דיני התפסה בנזירות, כלומר דין אדם ששמע את חברו מקבל נזירות ואמר לשון שמשמעותו שרוצה גם הוא להצטרף לנזירות. ב', דיני הפרת והקמת הבעל לנזירות אשתו. ג', דין אדם המדיר את בנו בנזיר. וד', האופן שאדם יכול להביא קורבנות נזירות של אביו. וכך פותחת המשנה הראשונה בפרק הרביעי בדף חף עמוד ב' את דבריה. משנה שדנה בתחילתה בדיני התפסת הנזירות. מי שאמר הריני נזיר ושמע חברו את דבריו ורוצה גם הוא לקבל על עצמו נזירות, ואמר ואני, כלומר גם אני אהיה כמו חברי, ואמר כן בתוך כדי דיבור לאמירת הראשון, והגמרא תבאר מהו השיעור של תוך כדי דיבור, ובתוך כדי דיבורו של השני אמר אדם נוסף ואני, כולם נזירים. וזאת למרות שלא אמרו במפורש ואני נזיר. חלה עליהם הנזירות, כיוון שלקבלת נזירות אין צורך דווקא באמירה מפורשת של המילים הריני נזיר, אלא אף כשמצטרף לדברי חברו שקיבל נזירות על ידי שאומר ואני, גם כן חלה הנזירות. לדבר הזה, לדין הזה, קוראת הגמרא התפסה. וכיוון שהאומרים ואני תלו את נזירותם בנזירותו של הראשון, לפיכך אם הותר הראשון שהיינו שנשאל על נזירותו לחכם והתיר לו אותה, הותרו כולן. כל אלו שתלו את נזירותם בנזירותו הותרו מנזירותם, משום שבשעה שהחכם התיר לראשון, התבטלה נזירותו למפרע. ונתברר שאלו שאמרו ואני התפיסו את נזירותם בנזירות שמעולם לא הייתה קיימת ואין לה תפסתם על מה לחול. אבל אם מותר האחרון מנזירותו, האחרון מותר מנזירותו וכולם אסורים. ואין התרת האחרון מועילה להתיר את הראשונים, כיוון שנזירות הראשונים אינה תלויה בנזירות האחרונה. ורק האחרון הוא שתלה את נזירותו בנזירות הראשון. בעניין התפסה מצינו גם בנדרים שאדם שאומר על חפץ מסוים שהוא מדפיסו בחפץ הנדור, דהיינו שיהיה דינו כאותו חפץ, כמו ששנינו במסכת נדרים דף יוד עמוד ב', שאומר הרי זה כאימרה, הדבר הזה אסור עלי כסה של קורבן, כמו עיצים של מערכה, כמו קורבנות, כמו מזבח, כמו היכל, כמו ירושלים, הרי זה נדר. או חגון מי שנדר הנאה מכיכר ואחר כך אמר על כיכר אחר, שיהיה כמו הכיכר שנדר ממנו, נאסר עליו גם הכיכר השני. יש מחלוקת בראשונים ממשמעות ההדפסה שמתבארת כאן במסכת נזיר שווה להדפסה של נדרים. דעת הריף שגם בסוגייתנו חלה נזירות על השני משום הדפסה, שפירוש דבריו הוא, הרי אני כמו פלוני, אבל הריטב"א חולק וכותב שאמירת ואני אין משמעותה שכוונתו לומר אהיה אני כמוך, אלא שומע את חברו מקבל נזירות ואומר ואני, הרי זו אמירה מפורשת של נזירות, וכאילו אמר ואני נזיר כמוך. ולמרות שלא אמר במפורש הרי אני נזיר, מועילים דבריו מדין יד. כי יש ידות לנדרים ולנזירות. מביאה עכשיו המשנה אופן נוסף של הדפסה. וכן אם אמר אחד הרי אני נזיר ושמע חברו את דבריו ורוצה גם הוא לקבל נזירות, ואמר פי כפיו ושערי כשערו, כלומר פי יהיה אסור בשתיית יין כמו פיו של חברי, וגם את שערי יהיה אסור לגזוז כמו שאסור לגזוז את שער חברי, הרי זה נזיר, כי על ידי אמירה זו גילה דעתו להיות נזיר כמו הראשון, ודינו כמו המדפיס בנזירות חברו, כשאומר, ואני. כעת מביאה המשנה דין של אישה מדפיסה בנזירות בעלה. אדם שאמר הרי אני נזיר ושמעה אשתו את דברה ורוצה גם היא לקבל נזירות ואמרה ואני, גם אני כמו בעלי, מאיפרת שלה, יכול בעלה להפר את הנזירות שלה, כמו כל נדר שיכול הבעל להפר לאשתו ביום ששומע את נדרה. אף על פי שאפר את הנזירות שלה, שלא קיים, הנזירות שלא קיימת, כיוון שהוא לא תלה את נזירותו בנזירות אשתו כלל, אלא אשתו היא שתלתה את נזירותה בנזירות בעלה. החידוש בזה הוא שנזירותו קיימת אפילו באופן שאמרה ואני ואפר לה בתוך כדי דיבור לנדרו. היה מקום לומר שיש בכך גם חזרה מהנזירות שלו, לכן משמיע לנו התנה שגם באופן זה נזירותו קיימת. אבל אם אמרה אישה הרי אני נזירה ושמע בעלה את דבריה ורוצה גם הוא לקבל נזירות ואמר ואני, גם אני אהיה כמו אשתי, אינו יכול להפר את נזירותה של אשתו כלל, כי בכך שהתפיס את נזירותו בנזירות אשתו, גילה דעתו שרוצה הוא בקיום נזירותה. והדין הוא שאחר שקיים הבעל את נדר אשתו, שוב אינו יכול להפר אותו. מביאה המשנה דין נוסף, באישה מקבלת נזירות על ידי דברי בעלה. וכן אם אמר הבעל הרי אני נזיר ושאל את אשתו, האם גם את תרצי להיות נזירה, ואמרה אמן, וקיבלה עליה נזירות בכך, שאמן הוא לשון קבלת דברים כמו שמבואר במסכת שבועות דף למדווה ועמוד א', והרי כאומרת הרי אני מקבלת את דבריך, הבעל מפר את הנזירות שלה וכמו שיכול לאפר את כל נדריה. ואף על פי שמפר לאשתו שלא קיים, הנזירות שלא קיימת כיוון שהוא לא תלה את נזירותו בנזירות אשתו. אבל אם לא אמרה אמן, לא חלה עליה נזירות, שאינו יכול להדיר את אשתו בעל כוחה. וכן אין לומר שמה ששאל ואת יחשב כקיום לנזירותה, שכיוון שעדיין לא אמרה אמן, אינה נזירה, ואין שייך קיום לפני קבלת הנזירות. ממשיכה המשנה ואומרת, אבל אם האישה אמרה הרי אני נזירה ושאלה את בעלה, האם גם אתה תרצה להיות נזיר ואמר אמן, נעשה גם הבעל נזיר בכך, ואינו יכול להפר את נזירותה, משום שעל ידי שתלה את נזירותו בנזירות אשתו, גילה דעתו שרוצה הוא בקיום נזירותה, ושוב אינו יכול להפר אותו. זוהי המשנה שלנו, הפותחת את הפרק הרביעי ממסכת נזיר בדף חף עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. יתיב ריש לקיש כמי דרב יהודה נשיאה, ישב ריש לקיש לפני רב יהודה הנשיא, ויתיב וכאמר וישב ריש לקיש ואמר. ובביור כפל הלשון יתיב שמופיע כאן בגמרא, אפשר לומר שכיוון שדרך ישיבתם הייתה בסיבה, וכאשר התחילו ללמוד תורה ישבו באימה, לכן דרך הגמרא לכפול את המילה יתיב, כדי לומר שבשעה שהתחילו בדברי תורה, הייתה זו ישיבה חדשה. אם כן, אומר ריש לקיש, והוא הדין הזה ששנינו במשנה, שיכולים כמה אנשים להדפיס נזירותם בנזירותו של הראשון, זה דווקא שהדפיסו כולן בתוך כדי דיבור, שכל מי שהדפיס נזירותו אמר את המילה ואני, בתוך כדי דיבור לאמירת הרי אני נזיר של הראשון. אבל מי שהדפיס אחר שכבר עבר זמן של כדי דיבור מהאמירה של הראשון, אין חלה עליו נזירות. אז במשנה ביארנו שכל אחד אומר ואני בתוך כדי דיבור לחברו שקדם לו. אבל זה רק לפי מסקנת הגמרא לקמן בדף רפא עמוד א', אבל כאן בדברי ריש לקיש מפרשים תוספות והראש שכולם מדפיסים בראשון וצריכים לומר את המילה ואני בתוך כדי דיבור לראשון. מוסיף ריש לקיש לברר את דבריו ושואל וכמה, מהו זמן השיעור של תוך כדי דיבור? כדי שאלת שלום, שיעור הזמן של אמירת שלום, וכיוון שאין השיעור של אמירת שלום שווה אצל כל אדם שיש שמעריך ויש שמקצר, מוסיף ריש לקיש ומברר וכמה כדי שאלת שלום. מהו שיעור אמירת שלום? והוא מיישיב כדי שאומר שלום תלמיד לרב. שיעור זמן שאומר תלמיד לרבו שלום עליך רבי, כלומר זמן אמירת שלוש תיבות בלבד. ולדברי ריש לקיש, דווקא שלושה אנשים שכל אחד מהם יאמר ואני מיד אחר חברו יכולים להדפיס את נזירותם בראשון, כיוון שגם השלישי יכול לומר ואני בתוך כדי דיבור לדברי הראשון. אבל אדם רביעי שיאמר ואני מיד אחרי השלישי לא תחול עליו הנזירות, כיוון שעבר זמן של תוך כדי דיבור שהוא שלוש תיבות בלבד. אמר לי, אומר לו רב יהודה נשיאה לריש לקיש, השיעור שנתת הוא שיעור קטן. ואם כן, טוב לא שפקת רפך לתלמידה. שוב, לא נתת רווח של זמן לתלמיד כדי שיוכל להדפיס בנזירות חברו. שתלמידה רואה את רבו מיד לאחר שחברו אמר, הרי אני נזיר, מחויב הוא להקדים ולומר שלום עליך רבי, ושוב אינו יכול להדפיס בנזירות חברו, כי כבר עבר הזמן של תוך כדי דיבור. אלא סובר רב יהודה נשיאה שאפשר להדפיס גם מיד לאחר כדי דיבור, ויכול התלמיד קודם לומר שלום עליך רבי, ומיד אחר כך לומר ואני ותועיל הדפסתו ותחול עליו נזירות. אם כן, לדבריו של רב יהודה נשיאה, אפילו ארבעה אנשים יכולים להדפיס נזירות באדם אחד, שלושה בתוך כדי דיבור והרביעי מיד לאחר מכן. ומביאה הגמרא ראיה לדברי ריש לקיש, תני נמי אחי, שנינו גם כך בברייתא המופיעה בתוספתא, מי שאמר הריני נזיר ושמע חברו ורצה גם הוא להיות נזיר כמוהו ושעה משך זמן של כדי דיבור, ואחר כך אמר ואני, הוא אסור. הראשון שאמר הריני נזיר חל עליו נזירות וחברו מותר, על השני לא חל עליו נזירות כיוון שאמר ואני אחר כדי דיבור. ובערת הברייתא וכמה הוא השיעור של כדי דיבור? כדי שאלת שלום תלמיד לרב, משמע שכיוון ששעה משך זמן של כדי דיבור, אפילו אם יד אחר כך אמר ואני, לא חל עליו נזירות. וכדברי ריש לקיש, שרק אם אמר ואני בתוך כדי השיעור של כדי דיבור, חל עליו נזירות, ולא כרב יהודה נשיאה שאמר שגם אם אמר ואני מיד אחרי כדי דיבור, חל עליו נזירות. מביאה הגמרא ראיה נוספת לריש לקיש לאמא מסייע לי. שמא נאמר שיש ראיה לדברי ריש לקיש ממה ששנינו במשנתנו. נאמר במשנה, מי שאמר הריני נזיר ושמע חברו ואמר ואני, ושמע אדם נוסף ואמר ואני, כולם נזירים. יש לדקדק ולשאול מדוע שנה התנה רק אופן ששני אנשים אמרו ואני, ותו לא, יותר מכך לא שנה התנה. כי אם כדברי רבי יהודה נשיאה שארבעה יכולים להדפיס, צריך היה התנה לשנות שארבעה אנשים אמרו ואני, כדי להשמיענו את החידוש הזה, שחל הנזירות אפילו על הרביעי שהדפיס מיד, אחרי השיעור של תוך כדי דיבור. מכאן ראיה לשיטתו של ריש לקיש, שרק תוך כדי דיבור ניתן להדפיס. דוחה הגמרא את הראיה הזו ואומרת, תנא כי רוך לה, לחשי ולייזיל, וכי התנא הוא כמו רוכל המחזר בעיירות שמכריז ומונה את סחורתו? כלומר, גם לדברי רבי יהודה נשיאה, שאומר שגם ארבעה אנשים שאמרו ואני כולם נזירים, לא חשש התנא למנות את האנשים הללו, את הארבעה אנשים הללו, למרות שיהיה חידוש בדבריו, מפני שאין התנא הוא כמו רוכל, אלא דרכו לקצר. וכאן הוא בא לומר רק את העיקר של הדין, שנזירות חלה בהדפסה. מקשה הגמרא על דחיית הראיה ממשנתנו. כיוון שדחתה הגמרא שאין דרך התנא למנות פעמים רבות ואני, אם כן ולית ניחד ולשמעינן אני, היה לתנא לנקוט רק פעם אחת שהיה חבר שאמר ואני, וממילא נדע שגם על המדפיסים האחריו, בתוך כדי דיבור חלה נזירות התלויה בנזירות הראשונה. ואם אותר הראשון גם נזירותו אותרה, מכך שטרח התנא ומנה פעמיים, ואני, משמע שהקפיד למנות שתיים, כדי למעט את השאר, וכדעתו של ריש לקיש. הנה שוב פעם ראיה מן המשנה שלנו לדעתו של ריש לקיש. תרץ את הגמרא חינמי, אתה צודק, יכול התנא היה למנות ואני רק פעם אחת. ומשום דקתני סייפה, כיוון שבהמשך המשנה שונה התנא את הדין, שאם מותר הראשון שאמר הריני נזיר, אותרו כולן, ואם מותר האחרון שאמר ואני, דווקא האחרון מותר וכולן אסורים? מכך שלא כתוב ראשון ושני, אלא ראשון וכולן וכן אחרון וכולן, מכלל דעיק האמצעי. נשמע מזה שמדובר באופן שיש מלבד הראשון והאחרון עוד אדם אמצעי שהתפיס בראשון. ומשום אחי קטני, לכן שנה התנא ואני פעמיים, אבל לא כדי למעט את השאר. והטעם ששנה התנא באופן הזה ולא שנה בסיפה, הותר הראשון, הותר השני, הותר השני, לא הותר הראשון. ואז היה מונה ברישה רק פעם אחת ואני. משום שבהמשך הסוגיה יספק בגמרא עם כל אחד שאומר ואני מדפיס בראשון שאמר הריני נזיר, או שכל אחד מדפיס בחברו שקדם לו. לפי מסקנת הגמרא שכל אחד מדפיס בזה שקדם לו, יש חידוש באופן ששני אנשים אמרו ואני, שדווקא אם מותר האחרון, הוא מותר וכולם האסורים. אבל אם מותר האמצעי, גם השלישי הותר עמו, כיוון שהתפיס בשני ולא בראשון. ולכן הקטעה המשנה דווקא באופן הזה. מסתפקת עכשיו הגמרא בדין ההדפסה שבמשנה. היא באה אלו ונשאלה השאלה הזו לבני הישיבה. שני אנשים או יותר ששומעים אדם שאמר הריני נזיר וכל אחד מהם מדפיס ואומר ואני, האם חד בחברי מתפיס? כל אחד שאומר ואני מדפיס את נזירותו בזה שלפניו, ופירוש דבריו, שגם אני אהיה כמו חברי שקדם לי, או דילמה בכמה מתפסי, כולם מדפיסים את נזירותם בראשון, וכל האומר ואני, פירוש דבריו, שגם אני אהיה כמו זה שאמר, הרי אני נזיר. והספק הוא, באופן שהתפיסו בזה אחר זה בסתם, ולא בררו אם מדפיסים בראשון או כל אחד בחברו שלפניו. השאלה היא איך לפרש את כוונתם, אבל זה ודאי, שיכול כל אחד להדפיס במי שירצה. באופן שיפרש ויאמר, אני כנודר הראשון או כמדפיס שלפניי. כך אומר המאירי. שואלת הגמרא למי נפקא מינה, לעניין איזה הלכה יש הבדל אם האומר ואני מדפיס בראשון או בחברו שקדם לו? מבארת הגמרא להדפוסי ומייזל, להמשיך ולהדפיס, כלומר, כמה אנשים יכולים להדפיס לומר ואני? וזה תלוי בספק של בני הישיבה. אי אמרת חד בחברי מדפיס, אם תפרש שכל אחד שאומר ואני מדפיס את נזירותו בזה שלפניו ולא בראשון, מדפיסין ואזלין לעולם. יכולים אנשים רבים להדפיס אחר אמירת הראשון הריני נזיר, ואפילו זמן רב אחריו יכולים לומר ואני, ובלבד שכל אחד יאמר ואני, בתוך כדי דיבור לדברי חברו שקדם לו. אבל היא אמרת, בכמה מדפסי, אבל אם תפרש שכולם מדפיסים בנזירותו של הראשון, אז יהיה הדין, תפי מכדי דיבור, לא מדפיסין. אין יכולים להדפיס יותר ממשך זמן כדי דיבור של הראשון, שהרי כולם מדפיסים בו. לדעת ריש לקיש יכולים רק שלושה בני אדם להדפיס בראשון, ולדעת רבי יהודה נשיאה, ארבעה אנשים יכולים להדפיס, כיוון שאפשר להדפיס גם מיד לאחר כדי דיבור לשיטתו של רבי יהודה נשיאה, אבל לא מעבר לכך. משום כך מבררת הגמרא מהי, מה ההכרעה בספק הזה של בני הישיבה? האם כשאחד מדפיס את נזירותו בנזירות חברו, האם הוא מדפיס בנזירות חברו שלפניו, הוא מדפיס בנזירות הראשון שאמר הרי אני נזיר. רוצה הגמרא לפשוט את הספק ואומרת תשמע בו ושמע ראיה ופשיטות לספק. ניתן ללמוד את הדין הזה ממה ששנינו במשנתנו. אדם שאמר הרי אני נזיר ושמע חברו ואמר ואני, ושמע אדם נוסף ואמר ואני, כולם נזירים. יש לדקדק בלשון המשנה, מדוע שנה התנה רק שני אנשים שאמרו ואני ותו לא מידה, ולא יותר מכך. אלא שמאמינה בכמה הוא דמדפיסי, מוכח מהמשנה שכולם מדפיסים בראשון, ולכן רק מעט אנשים יכולים להדפיס, כיוון שצריכים לומר ואני, בתוך כדי דיבור לדיבורו של הראשון. איסל כדאית אחד בחברי מדפיס, אם תעלה על דעתך שכל אחד מדפיס בחברו שקדם לו, ליטני, טובה ואני, שהתנה ישנה במשנה הרבה פעמים ואני, כדי ללמדנו שרבים יכולים להדפיס זה אחר זה, על ידי שכל אחד יאמר ואני בתוך כדי דיבור לדברי חברו. ואם התנה לא אמר זאת, סימן שכל מי ששומע את הראשון יכול להדפיס בו, את אותו ראשון שאמר הריני נזיר, אבל אינו יכול להדפיס בזה שקדם לו. נוכל הגמרא את הראיה ואומרת, תנה כירוך ללחשי ולהיזיל, וכי התנה הוא כמו רוכל המחזר בעיירות ומכריז על סחורתו? כלומר, אין התנה מונה דברים ללא צורך, וגם אם הוא סובר שכל אחד מדפיס בחברו, מכל מקום מדיני ההדפסה אפשר ללמוד גם ממה ששנינו פעמיים, של מי ששמע מחברו שלפניו ואמר ואני. שואלת הגמרא אם כך ולית ניחד, ולשמעינן כולון, שהתנה ישנה רק פעם אחת ושמע חברו ואמר ואני, ונלמד מזה את כל הדינים שחידשה המשנה, גם שעל ידי הדפסה חלה עליו נזירות, וגם שאם הותר הראשון הותר השני, לאיזה צורך כתבה המשנה פעמיים את המילה ואני, הרי היה מספיק שתכתוב רק פעם אחת. מיישבת הגמרא ואומרת, איידי דקטני, כיוון שבהמשך המשנה שונה התנה את הדין שאם הותר הראשון, שאם הראשון הלך אצל חכם והתיר את נזירותו, הותרו כולן, ואם מותר האחרון, אם הלך האחרון אצל חכם להתיר את נזירותו, אז רק האחרון מותר וכולם אסורים. מכך שלא כתוב ראשון ושני, אלא כתוב ראשון וכולן, וכן נאמר אחרון וכולן. מכלל דאי כאמצעי, נשמע מזה שמדובר באופן שמלבד הראשון והאחרון, יש עוד אדם אמצעי שהדפיס בראשון. משום הכי קטני, לכן שנה התנה ברישה ואני ואני פעמיים, ויחד עם האומר, הרי אני נזיר, יש כאן שלושה. אבל לא שנה את זה, כדי למעט את השאר. מנסה הגמרא להביא ראיה נוספת מהמשך המשנה, כאמור לספק בני הישיבה, האם כל אחד מדפיס בחברו שלפניו את נזירותו, או כולם מדפיסים בראשון שאמר הרי אני נזיר. אומרת הגמרא תשמע בו ושמע ראיה שנינו בהמשך המשנה, אם מותר הראשון, אם הלך הראשון אצל חכם והתיר את נזירותו, אותו ראשון שאמר הרי אני נזיר, ברגע שהחכם התיר לו את נזירותו, הותרו כולן, כל האחרים שאמרו ואני אחריו, מותרים ואינם נזירים, משמע, שרק אם הראשון נותר, הוא דשרו, אז הותרו כולם, האמצעי, אבל אם ילך האמצעי, למשל השני, שאמר ואני ילך אצל חכם ויתיר את נדרו, לא הותרו האחרים. ואם כל אחד יתפיס בחברו, הרי גם כשהותר האמצעי, האחרון מותר עמו, שהרי נזירותו תלויה בו. אלא שמאמינה, מפה לכאורה הוכחה, שכולם בכמה מדפיסים, כולם מדפיסים את נזירותם בראשון, ולכן, רק אם הותר הראשון אצל חכם, הותרו כל אלה שאחריו, אבל אם הותר האמצעי, לא הותר האחרון, שהרי הוא אינו תלוי בו, הוא תלוי בראשון. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, אי מלאך אני אומר לך לעולם חד בחברי מדפיס, כל אחד מדפיס בחברו שלפניו, וגם אם הותר האמצעי מנזירותו, הותר האחרון. מה ששנינו במשנה דווקא הותר הראשון, היידי דבאי מיתנה הותרו כולן, כיוון שהתנא רצה להשמיענו אופן שכולם יהיו מותרים מנזירותם, וזאת על ידי היתרו של אחד מהם, לכן נקט את הדין באופן שהותר הראשון. דאי תנא אמצעי, אם התנא היה שונה הותר האמצעי, אף שהדין הוא שהאחרון הותר עמו, אבל באופן הזה, איקה ראשון דלא משתרה. יש את הראשון שאמר הרי אני נזיר, והוא לא הותר עם האמצעי זה שהלך אצל החכם להתיר את נדרו, שהרי הוא לא תלה את נזירותו באמצעי. משום הכי קטני, לכן שנה התנא, הותר הראשון, ולא הותר האמצעי. מנסה הגמרא להביא ראיה מהמשך דברי המשנה. תשמע בו ושמע ראיה ממה ששנינו בהמשך המשנה, אם הותר האחרון, האחרון מותר וכולם אסורים. משמע שכולם אסורים דווקא אם מותר האחרון, דלא איקה אחרינה בטרי, שלא יתפיס עוד אחד אחריו. אבל אם מותר האמצעי, דאיקה אחרינה בטרי, אם הלך האמצעי אצל חכם להתיר את נזירותו, שיש אחריו עוד אדם שיתפיס בו את הנזירות, גם הוא משטרי. גם הוא הותר מנזירותו, על ידי שנזירות האמצעי הותרה. שמע, מינה נלמד מזה. חד בחברי, מדפיס, כל אחד מדפיס בזה שלפנה ולא בראשון. ולכן, רק אם הותר האחרון, כולם אסורים, אבל אם הותר האמצעי, גם זה שאחריו מותר, שאילו היו כולם מדפיסים בראשון, לא היה אחרון מותר, אף אם הותר האמצעי, שלא ידפיס נזירותו באמצעי, אלא בראשון. גם את הראיה הזו דוחה הגמרא ואומרת לעולם מי מלך, באמת אפשר לומר, בכמה מתפיסים. כולם מדפיסים בראשון שאמר הריני נזיר. וגם אם הותר האמצעי, יהיו כל האחרים אסורים. וגם הדין הזה כלול בדברי המשנה. ומהי אחרון דקטני? מה הפירוש האחרון ששנינו במשנה? הכוונה לאמצעי, שגם הוא נקרא אחרון. כי מצינו בכמה מקומות שהשני נקרא אחרון, אף שיש עוד כמה אחריו. כמו שנאמר לגבי יעקב בספר בראשית פרק למד ג' פסוק ב', וישם את השפחות ואת ילדיהן בראשונה, ואת לאה וילדיה האחרונים, ואת רחל ואת יוסף האחרונים, הרי שקרה ללאה וילדיה האחרונים, אף שאחריהם היו רחל ויוסף. או כמו שנאמר בספר חגי פרק ב' פסוק ט', גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון. והגמרא בבבת דף ג' עמוד א' מבארת, שהכוונה לבית המקדש השני, הרי של הבית השני, שהוא האמצעי, קרא הכתוב, אחרון. וגם אם הותר האמצעי מנזירותו, יהיו כולם אסורים, כיוון שלא תלו בו את נזירותם, אלא כולם תלו נזירותם בראשון. הטעם שאמר התנה, הותר האחרון ולא הותר האמצעי, היידי דתנה ראשון, אגב זה ששנה ברישה, הותר הראשון, תנה אחרון, שנה בסייפה לשון אחרון, שהוא הפך מלשון הרישה. ועכשיו פושטת הגמרא את הספק של בני הישיבה מברייטה. תשמע, דתניה בהדיה נאמר בברייטה במפורש. הותר הראשון, הותרו כולן. הותר האחרון, האחרון מותר וכולן אסורין. הותר אמצעי, אימנו ולמטה, כל אלו שקיבלו נזירות אחריו, הנדר שלהם מותר, כיוון שתלויים עם זה בזה עד אליו. הימנו ולמעלה, כל אלו שאמרו ואני לפניו, נדרה מסור, לא הותרה נזירותם. שמע מינה אחת בחברי מדפיס. נלמד מזה שכל אחד מדפיס בחברו שלפניו. ואף שמתחילת דברי הברייטה אין הוכחה, כי ייתכן שהתנא נקט ראשון כדי להשמיענו שיש אופן שכולם מותרים על ידי יתרו של אחד מהם, ומהמילים מותר האחרון הוא מותר וכולם אסורים, אין ראיה שכל אחד תולה בחברו, כי אפשר לפרש שהאחרון הכוונה לאמצעי. בכל זאת יש להוכיח מדין הברייתא לגבי הותר האמצעי, שגם אלו שקיבלו אחריו נזירותם מותרת. ואם כולם היו מדפיסים בראשון, היה צריך להיות הדין שאף שהותר אחד מהאמצעים, לא הותרו עמו אלו שאחריו. אם כן מכריעה הגמרא, שמע מינה, אכן אפשר ללמוד מן הברייתא הזו שכל אחד מדפיס בחברו שלפניו. אומרת הגמרא שלוש שורות לפני סוף דף כ"א עמוד א', שנינו במשנה אופן נוסף של הדפסה. אדם אמר הריני נזיר ושמע חברו ואמר פי כפיו ושערי כשערו, הרי הוא מקבל על עצמו נזירות כמו חברו. שואלת הגמרא אם משום דאמר פי כפיו ושערי כשערו, הרי הוא נזיר? די בכך לעשותו נזיר ואינו צריך לומר יותר מכך? ורמינו. ישאל אותך סתירה מברייתא ששנינו בתוספתא. שם נאמר, אדם שאמר ידי נזירה, וכן אם אמר רגלי נזירה, לא אמר כלום ולא חל עליו נזירות. אבל אם אמר ראשי נזירה או כבדי נזירה, הרי זה נזיר. זה הכלל, אם קיבל נזירות על עבר אחד ואותו עבר הוא דבר שהנשמה תלויה בו, היינו שאם ינטל העבר הזה ימות האדם, כגון ראש או כבד, הרי זה נזיר, שהרי כל גופו חי מאותו עבר, ולכן נגרר אחריו וחלה עליו נזירות. אבל אם קיבל נזירות על עבר שאין הנשמה תלויה בו, אין כל גופו נגרר אחרי העבר הזה, ואין שייך נזירות על עבר אחד. לפי הברייתא הזו קשה, מדוע אומר פי כפיו ושערי כשערו, הרי הוא נזיר. הרי אף אם ינטל שערו, יחתכו שפתיו, האדם לא ימות. מתרצת הגמרא ואנחנו בדף כ"א עמוד ב', אמר רב יהודה במשנתנו, אין הכוונה שאמר רק פי כפיו או שערי כשערו, אלא דאמר אחי, הוא אמר כך, יעשה פי כפיו מיין, וכן יעשה שערי כשערו מלגוז. כיוון שאמר בפירוש אחד, שתי הלשונות הללו, אין כוונתו לאסור את פיו או את שערו בלבד, אלא כוונתו לומר שהרי הוא נזיר כמו חברו, ולכן אינו יכול לשתות יין, וכן אינו יכול לגזוז את שערו. מוסיף הראש ואומר, וכן הדין אם פירש תהיה רגלי כרגלו וידי כידו מלהתאמה למיתים שחלה עליו נזירות. שאין כוונתו לקבל נזירות מידו או רגלו, אלא כוונתו לומר שהוא מקבל על עצמו נזירות גמורה כמו חברו, ולכן ידו או רגלו אסורות להתאמה למיתים. אומרת הגמרא שנינו במשנה, אישה שאמרה הריני נזירה ושמע בעלה ואמר ואני, ובכך חלה עליו גם נזירות, אינו יכול להפר את נזירות אשתו. היבה אלוהים הסתפקו בני הישיבה בגדר הפרת נדר אישה על ידי בעלה. בעל המפר נדרי אשתו, מעקר עקר, האם הוא עוקר את הנדר מעיקרו, הוא כאילו לא נדרה מעולם, כמו חכם שמתיר נדר שבאתרתו מתבטל הנדר מעיקרו וכאילו לא היה מעולם, או דילמה, בעל שמפר את נדרי אשתו, אין הוא עוקרו למפריע לה, מייגז גייז, גוזז וחותך את הנדר מכאן ולאבא. עד עכשיו היה הנדר קיים מכאן ולאבא, בטל הנדר של אשתו. מבררת הגמרא למה היא נפקמינה, לגבי מה יוצא חילוק להלכה מן הספק הזה, והערה את הגמרא לגבי אישה שנדרה בנזיר, ושמעה חברתה ואמרה, ואני, תוך כדי דיבור לדברי הראשונה, וחלה נזירות גם על השנייה. ולאחר מכן שמע בעלה של האישה הראשונה את נזירות אשתו, והפר לה את נדרה. באופן זה יהיה דינה של השנייה תלוי בספק האמור. היא אמרת אם תאמר שהבעל שמפר נדרי אשתו מעקר עקר, עוקר את הנדר כאילו לא היה קיים מעולם, אם כן ממילא, אינה מישתראי. נדרה של חברתה אותר גם הוא, כי מאחר שנעקר נדרה של הראשונה מתחילתו, נמצא שחברתה שאמרה ואני, התפיסה בנדר שלא היה קיים מעולם. כמו במשנה ששנינו לעיל בדף חף עמוד ב', שאם אמר אחר ואני, ואחר כך הותר הראשון, נותרו כולם עמו. היא אמרת, אבל אם תאמר שהבעל שמפר את הנדר של אשתו מגז גייס, חותך את הנדר מכאן ולאבא, אבל עד עכשיו היה הנדר קיים, אם כן רק היא השתראי, האישה הראשונה שבעלה הפר לה, הותרה נזירותה, אבל חברתה, שהתפיסה בה ואמרה ואני, אסירה, תעמוד באיסורה, כי בשעה שאמרה ואני, עדיין נזירות הראשונה הייתה קיימת, וחלה נזירות הזו שהתפיסה בה. ממילא, דין הבעל יהיה שונה מדין החכם. לגבי חכם שנינו, הותר הראשון הותרו כולם, וזה משום שחכם בוודאי עוקר את הנדר מעיקרו, ונמצא שהתפיסו אחרים בנדר שלא היה קיים מעולם. לעומת זאת בעל, לפי הצד הזה שהוא מי גז גייז, והוא אינו מפר אלא מכאן ולאבא, נמצא שהתפיסה השנייה בנדר קיים. שואלת הגמרא מאי, מה הכרעה בשאלה הזו? האם בעל עוקר את נדר אשתו למפרע, או שחותכו ומבטלו מכאן ולאבא? אומרת הגמרא תשמה בו ושמה ראיה ופשיטות לספק הזה. שנינו במשנתנו אישה שאמרה הרי אני נזירה ושמע בעלה ואמר ואני, דהיינו התפיס את נזירותו בנזירות אשתו, אינו יכול להפר את נזירותה של אשתו. למה? כי על ידי הפרת נזירותה תתבטל גם נזירותו, ואין אדם יכול להפר נדרי עצמו. כי נאמר בפסוק לא יחל דברו, הוא לא יכול לחלל ולהתיר את נדרו בעצמו, ויכול לחלל אותו ולהתיר אותו רק על ידי אחרים, על ידי חכם. ואיסל, כדי להגיד לך אם תעלה על דעתך לומר שבעל מי גז גייז, שבעל כשמפר את נדר אשתו זה רק מכאן ולאבא, אם כן, ליפר לאשתו, והוא ליצר, יפר לאשתו את נזירותה, והוא עצמו יישאר באיסורו. שבשעה שאמר ואני, עדיין הייתה אשתו נזירה, וחלה, התפסתו. מכך שהוא לא יכול לעשות זאת, אל עליו שמע מן, על כוחך נשמע מזה, שבעל מעקר עקר, שבעל בהפרתו את נדרי אשתו, עוקר את הנדר למפרע, ולכן אם יפר את נזירות אשתו, ממילא יופר גם נזירותו, כי נתברר למפרע שהוא יתפיס את נזירותו, בנזירות שלא הייתה קיימת מעולם. דוחה הגמרא את הראיה הזאת ואומרת לא. אין להוכיח מכאן שבעל עוקר לאשתו את הנדר למפרע. לעולם אפשר לומר שבעל מי גז גייז, הוא רק מפר את הנדר מכאן ולאבא. ועד עכשיו הנדר היה נדר. וכשמפר לאשתו, הוא לא מפר את נזירות עצמו. וכיוון שכך, בדין הוא דלייפר לה. היה הדין נותן שיכול להפר לה. היינו טעם דלא מצי מיפר, הטעם שהבעל לא יכול להפר את הנזירות במקרה שכזה, שמכיוון שאמר לה ואני, כיוון שאמר את המילה ואני והתפיס את נזירותו בנזירותה, גילה דעתו שהוא מרוצה מנדרה. וכמן דאמר קיים לכי דמי, כאילו הוא אמר לאשתו, מקוים לך נדר, מקוימת לך נזירות, ואין בעל יכול להפר נדרי אשתו אחרי שהוא קיים אותם. אלא אם מיצילה הקמתו, מצי מייפר, אלא אם כן ילך לחכם וישאל על הקמתו, אז הוא יוכל לבטל את ההקם, ואז הוא יהיה רשאי להפר את נדרה. והיא לא, אבל אם הוא לא ישאל על ההקמה, לא מצי מייפר, הוא לא יכול להפר לה. ויהיה הגמרא ראיה מן המשנה. תשמה, בו הושמע ראיה מן המשנה לכמן בדף חף דלת עמוד א', נאמר בה אישה שנדרה בנזיר ואחר כך הפרישה את בהמתה, את שלושת הבהמות שצריכה להביא לקורבן בסוף ימי הנזירות, דהיינו כבשה לחטאת כבש לעולה ואי לשלמים, ואחר כך הפר לבעלה את נדרה ונמצא שאינה נזירה ולא צריכה להקריב את קורבנות הנזירות שלה. דינן של הבהמות הללו הוא כך. אם שלו של בעלה הייתה הבהמה שהפרישה לקורבנה, תיצא הבהמה ותראה בעדר ככל שאר הבהמות חולין, כי אין בה קדושת קורבן כלל. והטעם הוא, לפי שאין אדם יכול להקדיש בהמה לקורבן בלא רשות הבעלים, וכיוון שבשעה שהפר לבעלה נתברר שאינה נזירה ואינה חייבת בקורבן, לא הייתה לה רשות להפריש. שהרי הם רכוש הבעל, אלא שהבעלה מקנה לה את הבהמות שהיא צריכה להביא לקורבנותיה, שהבעל חייב להביא את קורבנות אשתו, כמו שלמדנו במסכת נדרים דף למדה עמוד ב'. הבעל מקנה לאשתו אלא רק מה שהיא צריכה לקורבנותיה, אבל דבר שאינה צריכה הוא לא מקנה לה, וכיוון שנתברר שהאישה הזו אינה צריכה להביא קורבנות, שהרי הופרה נזירותה, אם כן לא יקנה לבעלה את הבהמות הללו שאינה צריכה, כיוון שאין הבהמות שלה, הרי לא היה בכוחה להקדישן והם חולין. ממשיכה המשנה ואומרת, ואם שלה הייתה הבהמה שהפרישה, כגון שמישהו אחר יקנה לה את הבהמות על מנת שאין לבעלה רשות בהם, שבאופן זה הבהמה שייכת לאישה ולא לבעלה, הרי חלה קדושת קורבן על הבהמות, ולכן החטאת הכבשה שהפרישה לחטאת תמות, כי אי אפשר להקריבה לקורבן נזירותה מאחר שעכשיו היא כבר לא נזירה. מצד שני, אי אפשר להקריב חטאת כקורבן נדבה, וממילא כיוון שחל על הבהמה קדושת חטאת ואי אפשר להקריבה, מכניסה לבית ונועל בפניה את הדלת ומונע ממנה מים ומזון עד שתמות, אבל אינו הורגה בידו או בכלי, כאמור במסכת קידושין דף נ"ה עמוד א'. עכשיו מוכיחה הגמרא מן המשנה הזו לענייננו. איסל, כדאי תחי מולה על דעתך לומר שבעל מעיקר עקר את הנדר למפרע, ואם כן, אין צריך להמית את החטאת, אלא תיפוק לחולין, תצא הבהמה לחולין, כיוון שבהפרת הבעל נתברר שמעולם לא הייתה מחויבת חטאת, ולא חלה הפרשתה כלל, כמו שלקמן תאמר הגמרא בדף למד א' עמוד ב', המפריש בהמה לקורבן נזירותו, ואחר כך נשאל על הנזירות אצל חכם, אין הבהמה קדושה כלל. ואם בכל אופן כתוב שהבהמה צריכה למות, אלא לאף שמע מינה, על כוחך נשמע מזה שבעל מי גזגאיז, הבעל חותך את הנדר ומבטלו רק מכאן ולאבא, אבל קודם לכן היה הנדר קיים. ולכן חלה קדושת חטאת על הבהמה, כי בזמן שהפרישו אותה, עדיין האישה הייתה נזירה וחייבת בקורבן. דוחה הגמרא את הראיה מן המשנה הזו ואומרת לעולם, אי מלך, באמת אפשר לומר שבעל מעיקר עקר. בעל עוקר את הנדר של אשתו מעיקרו. והיינו תאמה, זהו התאם שדין קורבן החטאת למיתה? כיוון דלא צריך הכפרה, האישה הזו אינה צריכה כפרה, שהרי בעלה הפרת נזירותה. אז אבת, הרי הבהמה נחשבת כחטאת שמתו בעליה לאחר שהפרישוה. וגמירי, למדנו מההלכה למשה מסיני, לחטאת שמתו בעליה, תמות. אותו דבר, החטאת הזו תמות, כיוון שהפר לבעלה, ושוב אין האישה צריכה כפרה. והדין של חטאת שמתו בעליה מבואר במשנה במסכת תמורה דף ט"ו עמוד א', שאדם שהפריש בהמה לחטאתו ומת קודם שהקריב אותה, החטאת תמות. וסוג החטאת הזו היא אחת מחמש חטאות שלמדנו מהלכה למשה מסיני שדינן למיתה. מנסה הגמרא להביא ראיה לשאלה הזו ממשנה אחרת. תשמע בו ושמע ראיה מהמשנה לקמן בדף כ"ג עמוד א', נאמר בה, אישה שנדרה בנזיר ועברה לנזירותה והייתה שותה יין, וכן אם הייתה מתאמה למיתים, הרי זה סופגת את ה-40, דהיינו לוקה 40 מלכות משום שעברה עליו מן התורה, והיא סופגת 40 מלכות. מבררת הגמרא היחידה מבאיזה אופן נשנית המשנה. אילא אם נעמיד את המשנה באופן דלא הפר לבעל, יש להקשות וכי צריכה למימר וכי צריך אתנה לומר ולחדש את הדין הזה? הלא דבר פשוט הוא שכיוון שהיא נזירה ועברה לאיסור לאף של שתיית יין וטומאת מת, היא חייבת מלכות. אלא פשיטה, ודאי מדובר די הפר לבעל, שבעלה הפר את נזירותה, והיא שתתה יין או נטמעה קודם ההפרה. השמיע לנו אתנה שהיא חייבת מלכות, אף שלבסוף הפר לה. איס על כדעת אחים יעלה על דעתך שהבעל בהפרתו את נדרי אשתו מעקר עקר עוקר את הנדר למפרע, אמה היא סופגת 40 על שתיית היין ועל התומה, הרי הנדר בטל מעיקרו, ונמצא שמעולם לא הייתה נזירה. אם בכל אופן כתוב שהיא לוקה 40, אלא לאף שמע מינה, על כוחך נשמע מזה, שבעל מי גזגאיז, שבעל חותך את הנדר רק מכאן ולאבא. וכיוון שבשעה שעברה לנזירותה ושתתה יין, עדיין הייתה נזירותה קיימת, לוקה 40 מלכות. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת לעולם, אי מלך, באמת ביכולתי לומר לך שבעל מעיקר עקר, בעל עוקר את הנדר ומבטלו למפרע. ואם האישה עברה ושתתה יין ואחר כך הפר לבעלה, היא אינה לוקה. ובמשנה מדובר שלא הפר לכלל. התנא משמיע לנו את הדין הזה שלוקה 40 מלכות משום דקתני סיפה, משום ששנינו בסיפה של אותה משנה שאם הפר לבעלה את הנזירות והיא לא ידעה מהפרתו, והייתה שותה יין ומתאמה למיתים, אינה סופגת את ה-40, שאף שהייתה סבורה לעבור איסור תורה מכל מקום, כיוון שבאמת לא היה בזה איסור, אין היא לוקה על מחשבתה. וזוהי דעת הנקמה, דלא כשיטת רב יהודה הסובר שלו קמה קט מרדות מדרבנן, משום שלפי מחשבתה הייתה עוברת במעשיה על דין תורה. אגב, החידוש שהשמיענו בסיפה שלדעת הנקמה אינה לוקה כלל, תנן מרישה סופגת, שנינו גם ברישה שאם לא הפר לבעלה, סופגת את ה-40, אף על פי שאין בזה חידוש. מביאה עכשיו הגמרא בדף כ"ב עמוד א', ראיה שהבעל עוקר את הנדר של אשתו למפרע. תשמע בו ושמע ראיה ממה ששנינו בברייתא, במסכת נדרים דף פ"ג עמוד א', וגם לעיל בדף י"ט עמוד א'. האישה שנדרה בנזיר ונתמת למיתים ונתחייבה להביא שלושה קורבנות, עולת העוף, חטאת העוף ואי לאשם, כאמור בפרשת הנזיר, וזה לא הקורבנות שהזכרנו לעיל, כי למעלה מדובר באישה שישלימה ימי נזירותה בתארה וצריכה להביא כבש לעולה, כבשה לחטאת ואי לשלמים, שהם הקורבנות המוטלים על כל נזיר שישלים נזירותו. כאן בברייתא מדובר בנזירה שנטמעה, דין נזיר טמא, מפורש בתורה שטמא שבעת ימים, ביום השביעי מגלח את כל שערו, ולמחרת ביום השמיני מביא שתי תורים או שני בני עונה, אחד לחטאת ואחד לעולה, וכבס בין שנתו לאשם, ואז הוא חוזר למנות את ימי נזירותו מתחילה. וימי הנזירות שקדמו לתומתו אינם עולים לו למניין ימי נזירותו. דנה קראת הברייתא, מה דינה של נזירה שהפר לבעלה, ומתברר שלא הייתה נזירה ולא נאסרה מלהיטמא למיתים? האם צריכה להביא קורבנות נזיר טמא או לא? אם כן, אומרת הברייתא, אישה שנדרה בנזיר ונתמת למיתים והתחייבה בשלושת הקורבנות, ואחר כך הפר לבעלה את נזירותה, מביאה רק חטאת העוף, אינה מביאה עולת העוף. מזה מוכיחה הגמרא, ואיסל, כדאי תחינתה לי על דעתך שבעל בהפרתו מי גזגאיז, רק מפר את הנזירות מכאן ולאבא, אבל עד שעת ההפרה הייתה נזירותה קיימת. אם כן קשה, תיתינה מעולת העוף, שתביא גם עולת העוף כדי נזיר שנטמע, כיוון שבשעה שנטמעה היא הייתה נזירה. ואם בכל אופן פותרים אותה מעולת העוף, יש להוכיח שבעל עוקר את הנדר למפרע, ובהפרתו נתברר שמעולם לא נאסרה בתומה, ולכן אינה מביאה עולת העוף. שואלת הגמרא, ואלא מה? מה רצונך להוכיח שבעל מעקר עקר? שבעל עוקר את הנדר מעיקרו, ובעצם האישה מעולם לא הייתה נזירה, ולכן אינה מביאה עולת העוף? אם כן חטאת העוף נמי לא תייתה, גם לא תביא את חטאת העוף, כיוון שנתברר שמעולם לא הייתה נזירה, והיא אינה חייבת להביא קורבנות על תומתה. מיישבת הגמרא ואומרת, אחי נמי, אכן כך הוא שבעל עוקר את הנדר למפריע ונמצא שמעולם אשתו לא הייתה נזירה. מכל מקום, היא כן חייבת להביא חטאת העוף. למה? והמני מי הוא התנא שסובר כך? רבי אלעזר הקפרי. זוהי שיטת רבי אלעזר הקפר שלפי דעתו יש חטא בעצם קבלת נזירות כדלהלן. ולכן אף כשנתברר שלא הייתה נזירה, היא כן מביאה חטאת העוף על כך שחטאה בעצם קבלת הנזירות. נתניה, שנינו בברייתא, לעיל בדף יוטט עמוד א', וכן במסכת שבועות, במסכת נדרים ובמסכת בבא קמא. רבי אלעזר הקפר ברבי, ברבי הכוונה גדול הדור, הוא אומר, מה תלמוד לומר, מה בא ללמדנו הפסוק האמור בנזיר שנטמע בספר במדבר פרק ו' פסוק י' א', וכיפר עליו מה שחטא על הנפש. כיוון שמדובר באדם שנטמע בלא כוונה, צריך לבאר מפני מה תפס הכתוב לשון חטא על הנפש, וכי באיזה נפש חטא זה, במה חטא האיש הזה בנפשו, והלא אין חטאו חמור משאר חטאים בשוגג, אלא מפני שצייר עצמו מן היין נקרא חוטא, בזה שקיבל על עצמו נזירות שלא חייבתו תורה, וצייר עצמו שלא לשתות יין, זה נקרא חטא. ומוסיף רבי אלעזר הכפר ואומר, ולא דברים קל וחומר, יש לדון קל וחומר מהדברים האמורים. ומה זה הנזיר שלא צייר עצמו אלא מן היין והניח לעצמו ליהנות משאר הנאות מלבד יין, אף על פי כן נקרא חוטא בנפשו? אדם המצייר עצמו מכל דבר על אחת כמה וכמה שאין מעשיו רצויים ונקרא חוטא. ולפי שיטתו חייבה הברייתא את האישה להביא חטאת אף על פי שבעלה הפר לה, מאחר שציירה את עצמה מן היין, אף על פי שעד חילול הנדר אין לחייבה. מביאה הגמרא ראיה מברייתא שבעל מפר את הנדר מכאן ולהבא. תשמע דתניא בהדיא, נאמר במפורש בברייתא, האישה שנדרה בנזיר ושמע חברתה ואמרה, ואני, גם אני אהיה נזירה כמותך, ובא בעלה של האישה הראשונה והפר לה את נזירותה, היא מותרת מנזירותה שהרי בעלה הפר לה, וחברתה אסורה, אבל חברתה שהתפיסה בנזירותה אינה מותרת עמה, אלא עומדת בייסורה. שמאמינה, יש להוכיח מכאן, שבעל מייגז גייז, בעל גוזז את הנזירות רק מכאן ולאבא, ולכן חברתה אסורה. וזאת כיוון שכאשר אמרה החברה ואני, עדיין הייתה נזירותה של הראשונה קיימת. אבל אם תאמר שבעל עוקר את הנזירות של אשתו למפרע, אם כן מכיוון שנתברר שהראשונה לא הייתה נזירה מעולם, גם השנייה הייתה צריכה להיות מותרת, שהרי עכשיו מתברר שעל ידי ההפרה שהתפיסה את נזירותה בנזירות שאינה קיימת. מזה שאומרים שהחברה אסורה, מכאן ראיה שבעל מפר את נדרי אשתו רק מכאן ולאבא. ולעיל הוכיחה הגמרא מברייתא אחרת שבעל עוקר את נדרי אשתו, ולכן אישה נזירה שנטמעה והפר לבעלה אינה צריכה להקריב את כל הקורבנות אלא רק את החטאת, נמצא שיש פה מחלוקת בין הברייתות. וזו בעצם מסקנת הגמרא בשאלה הזו. מביאה עכשיו הגמרא את המשך דברי הברייתא הזו, רבי שמעון מוסיף על דברי תנא קמא, ואומר שמה ששנינו בברייתא שאם בא בעלה של הראשונה והפר לה, היא מותרת וחברתה אסורה, כל זה דווקא אם התפיסה השנייה נזירות בלשון ואני. אבל אם אמרה לה, הרי אני כמותך, הדין שלה שונה, שאם בעלה של הראשונה הפרת נזירות אשתו, שתיהן מותרות. כי האומרת, הרי אני כמותך, משמעות דבריה שהיא רוצה להיות כמו חברתה בכל עניין, וכוונתה להתנות ולומר שאם בסוף הראשונה תהיה מותרת מאיזה טעם שהוא, לא תחול עליה נזירות, כל עיקר. הביאה הגמרא בדף כ"ב עמוד ב' דין נוסף שיש ללמוד מהמבואר לעיל. מרזות רברי דרב מרי אמר, ההיא, הדין הזה המבואר בברייתא, באישה שהתפיסה בנזירות חברתה, והפר בעלה של הראשונה את נזירותה השנייה אסורה, היינו דרמי בר חמא, זהו הנידון של רמי בר חמא שהסתפק בעניין אחר כעין זה, ונוכל לפשוט את ספיקו מהדין שנתבהר כאן. והגמרא מבארת את דבריה, דבאי רמי בר חמא, כך הייתה שאלתו של רמי בר חמא. אדם שהייתה מונחת לפניו חתיכת בשר מקורבן שלמים שעדיין לא נזרק דמו. דינו של קורבן שלמים שלאחר זריקת דמו מותר באכילה ליומיים ולילה אחד בתוך ירושלים לכל אדם. וקודם זריקת הדם על המזבח אסור באכילה. אם כן, אדם שהייתה מונחת לפניו חתיכת בשר מקורבן שלמים שעדיין לא נזרק דמו ומדפיס בו פירות או שאר דבר חולין בזה הלשון, הרי עלי פירות אילו כבשר זבח שלמים זה. מהו? מה דינם של הפירות? האם כמעט פיסיניש כאשר מדפיס אדם בבשר שלמים בעיקר המדפיס, הרי הוא מדפיס את הפירות בבשר השלמים כפי שהוא בתחילתו, קודם הזריקה, שהבשר אסור לגמרי באכילה. או דילמה, בצינן המדפיס, לבסוף הוא מדפיס, כמו דבר חם שמצטנן בסוף. דהיינו, שהוא מדפיס את הפירות בבשר השלמים, כפי שיהיה הבשר הזה בסופו, לאחר זריקת הדם, שאז יהיה לו היתר אכילה. כי מאחר וידוע שאדם עומד להיזרק ויהיו השלמים מותרים, לכן יש לומר שמה כוונתו להדפיס בזה, בזמן היתר. וכיוון שהדפיס את הפירות בקורבן המותר באכילה, אין כאן נדר כלל ולא נאסרו הפירות. סובר מר זוטרה שאפשר לפשוט את צפיקו של רמי בר חמה מן הדין האמור שמקבלת נזירות ושמע חברתה ואמרה ואני, ואפר בעלה של הראשונה לאשתו, הראשונה מותרת והשנייה אסורה, מוכח מזה, שהשנייה הדפיסה בראשונה כפי שהייתה נזירה מתחילה בשעת ההדפסה, ואינה מדפיסה בראשונה כפי שתהיה מותרת לבסוף אחר שיפר לבעלה. אם כן הוא הדין שהמדפיס פירות בבשר שלמים, מדפיס בבשר כפי שהיה בתחילתו ולא כפי שיהיה בסופו, לאחר זריקת הדם. דוחה הגמרא את דברי רב זוטרה ואומרת, מי דמי וכי דומים שני הדינים הללו זה לזה שנוכל להוכיח כך? הרי יש לחלק ביניהם, אתם במדפיס פירות בבשר שלמים קודם זריקה, כיוון דאמר הנודר הרי עליי כבשר זבח שלמים, יש לומר שמדפיס בשלמים כפי שיהיו לאחר זריקת הדם. כיוון דאף על גב דלאחר שנזרק דמו של קורבן השלמים מצי אכילי בחוץ, יכול לאוכלו מחוץ לעזרה בכל ירושלים, מכל מקום, עדיין בשר זה מקדש קדיש, יש בו קדושה, אסור להוציאו מחוץ לירושלים, וכן יש בו קדושה שאסור לאוכלו לאחר שני ימים ולילה אחד, ואסור לאוכלו בתאומה, ולכן יש מקום לומר שהוא סובר בטעות שאפשר להדפיס בו, כיוון שעדיין יש בו קדושת קורבן, וטעות היא בידו, כי מאחר שמותרים השלמים באכילה, אין משמעות לנדרו, כיוון שהדפיס בדבר המותר. ואין כנדר. אבל לך, הבישה שהדפיסה נזירותה בחברתה, ודאי שמדפיסה בה כפי שהיא נזירה בתחילה, כיוון דיסל כדאי איתך בצינן הקמה הדפיס, אם תעלה על דעתך לומר שכוונתה של האישה השנייה, להדפיס באישה הראשונה כפי שהיא תהיה לבסוף, אם כן אין משמעות לנדרה של השנייה, שהרי לבסוף האיפר לבעל. הרי בעלה של הראשונה אפר לה ואינן הנזירה כלל. ואדם שמדפיס, כוונתו להכיל איסור על עצמו, ואם כן בוודאי, האישה השנייה מדפיסה בתחילת דבריה של האישה הראשונה, ולכן האישה השנייה ממשיכה להיות נזירה, למרות הפרת בעלה של הראשונה את נזירותה. איקה דאמרי, יש אומרים שאין לדחות את דברי מר זוטרה, אלא היינו דרמי בר חמה, ודאי. ודאי יש לפשוט את ספיקו של רמי בר חמה מהדין השנוי בברייתא, וכמו שהאומרת ואני מדפיסה בחברתה כמו שהיא בתחילה קודם ההפרה, כך גם המדפיס בשלמים, כוונתו להדפיס בשלמים, כפי שהם בתחילה קודם הזריקה, ולכן נדרו יהיה נדר. מסתפקת הגמרא בדין אישה שהדפיסה בנזירות חברתה בלשון הרייני בעקבייך. אישה שאמרה הרייני נזירה ושמעה חברתה ואמרה לה הרייני נזירה בעקבייך, מהו? מה דינה של השנייה אם בעלה של הראשונה יפר לה? האם עדיין תהיה השנייה אסורה או לא? מבארת הגמרא את צדדי הספק, שיש לדון האם פירוש דבריה הרייני בעקבייך בכולה מילתא. הרייני כמו שאת תהי בסופך לגבי כל דבר, ואם לבסוף את לא תהי נזירה גם אני אהיה כמותך. ממילא אם בעלה של הראשונה יפר לה, הרי גם חברתה כמותה ושריה ומותרת. עוד דילמה, או שמא כוונתה להדפיס בחברתה כמקמי דלאפר לבעלה, כמו שהייתה קודם שבעלה הפר לה והשנייה אסירה, והשנייה תעמוד באיסורה אף לאחר הפרת הבעל של הראשונה, כי הרייני בעקבייך מתפרש בלשון בעקבותייך, כלומר גם אני מקבלת נזירות בעקבותייך בגללך, וכאילו אמרה ואני. נסה הגמרא לפשוט את הספק הזה מהמשנה, תשמע, בואו שמע ראיה מהמשנה שנאמר בה אישה שנדרה בנזיר ושמע בעלה ואמר ואני, אינו יכול להפר את נזירותה כיוון שתלה את נזירותו בנזירותה. אם יפר לה, תתבטל גם נזירותו, ואסור לאדם להפר נדרי עצמו. ובעל שאומר ואני, הרי הוא כאומר, הרי אני בעקבייך. ואינו כאדם אחר האומר ואני, שבוודאי כוונתו כמו שאת עכשיו בנזירותך, אלא כאומר, הרי אני בעקבייך. שיש להסתפק שמה כוונתו לומר, יהיה כפי שאת תהי בסופך. והטעם בזה, כי בבעל מסתבר יותר שירצה להדפיס בנזירות אשתו לגמרי, שאם תותר אי, גם הוא יהיה מותר, כיוון שבידו הדבר להתיר אותה. וממילא הוא מעלה בדעתו שייתכן שבסוף תהיה אשתו מותרת. מה שאין כן שער אדם, שאין בידו להתיר את נדר חברו, בשעה שהוא מדפיס בחברו אין בדעתו כלל שמה תתבטל הנזירות. ואיסל כדאי תחם תעלה על דעתך דקי אמר לה, שאם אמר לבעלה ריני בעקבייך בעיקר רק המדפיס שרצונו להיות נזיר כמו שהיא בתחילה קודם ההפרה, להיפר לה לדידה, ולוק עם דידי יפר את נדר אשתו, ושלא יישאר קיים שהרי התפיס בה כפי שהייתה נזירה בתחילה. מדוע שנינו במשנה שבאופן זה אינו יכול להפר לה כיוון שגם נדרו יופר? אלא לאף שמע מנה, אלא ודאי נשמע מכך, שאדם שאמר ריני בעקבייך, בכולה דמילתא מדפיס, שמדפיס בחברו שיהיה כמותו לגבי כל דבר, ואם לבסוף תתבטל נזירות חברו, גם נזירותו תתבטל. ואיל כך, הוא דלא מצי מאפר, לכן אין הבעל יכול להפר לאשתו, כיוון שבכך שמאפר לאשתו, גם את נזירותו הוא מאפר. יש ללמוד מזה, אישה, אבל האישה הזאת דאמרה, הרי אני בעקבייך, הרי כאומרת, הרי אני כמו שאת, היא בסופך. ואם בעלה של הראשון איפר לה, היא השנייה, נמי מותרת. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת לו, אין להעביר ראיה מכך, כי יש לומר שלעולם בעיקר המדפיס, שבאמת בעלה אומר ואני, מדפיס בנזירות אשתו כפי שהיא בתחילה. והוא הדין לאישה שנדרה בנזיר ושמע חברתה ואמרה, הרי ני בעקבייך, ייתכן שכוונתה להדפיס בנזירות חברתה כפי שהיא בתחילה. וגם אם יפר לה, יעמוד הוא בנזירותו. ואם כן, אין שום מניעה שיפר את נזירותה, מאחר ואין זה מבטל את נזירותו. ואחה, כאן במשנה יש טעם אחר לכך שאינו יכול להפר לה. כיוון דאמר לה, ואני? בכך שאומר הבעל לאשתו ואני? גילה דעתו שהנדר שלה מקובל ומרוצה לפניו, וכאומר, קיים לכי דמי. דומה הדבר כאילו הוא אמר לה, מקוים לך הנדר. ואין הבעל יכול להפר את נדרי אשתו אחרי שהוא קיים אותם, ולכן, רק אם מיצ'י להקמתו מצי מיפר, רק אם יישאל אצל חכם על הקמתו ויבטל לו את ההקם, יהיה רשאי להפר לה את נדרה ונדרו יישאר קיים. והיא לא, אם לא יישאל אצל חכם על ההקם, לא, הוא לא יוכל להפר לאשתו את הנדר. רואי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את לימוד דפינו היומים. הלא הם דפים, חפה לב וחב בית ממסכת נזיר עם 11 שאלות לשינון סיכום וחזרה. שאלה ראשונה, מה נפקמינה עם השומע השני מדפיס בנודר או בשומע הראשון? שאלה שנייה, מהו הדין של האומר ידי נזירה או ראשי נזיר ומדוע? שאלה שלישית, מדוע שנינו במשנתנו שמועיל הדפסת פי כפיו, הרי זה לא עבר שהנשמה תלויה בו? שאלה רביעית, מה נפקמינה עם הפרת הבעל מועילה למפריע או רק מכאן או לאבא? שאלה חמישית, שנינו שהנוזרת ושתתה יין לוקה את ה-40, האם מדובר באפר לבעלה? שאלה שישית, מה החידוש בדברי תנא קמא שאישה שותה יין לאחר הפרת בעלה אינה לוקה? שאלה שביעית, אישה שבעלה הפרת נדרה, ולפני שהפר נטמאה למת, איזה קורבן צריכה להביא? שאלה שמינית, אם הבעל לוקר למפריע, מדוע אם נטמאת בינתיים צריכה להביא חטאת? שאלה תשיעית, לרבי אליעזר הכפר, מה הדין אם הפריש החטאת שישמש לה לתום ימי נזירותה ואחר כך הפר לבעלה? שאלה עשירית, מה הדין באומרת הריני נזירה כמותך ואחר כך הפר בעלה של הראשונה? השאלה האחרונה, מדוע יש להסתפק באומרת הריני נזירה בעקבייך? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי להיום יום שישי זך באלול תשע"ה, ערב שבת קודש פרשת ניצבים. סיימנו בסייעת הדשמיה ללמוד את דפים כ"א וכ"ב ממסכת נזיר. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו ביום ראשון חפתת באלול תשע"ה, היום האחרון לשנת תשע"ה, ערב ראש השנה תשע"ו הבא עלינו לטובה, עם שני דפים. דפים לראש השנה תשע"ו, דפים כ"ג וכ"ד ממסכת נזיר. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך. שבת מלאה בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. עם שפע ברכה והצלחה, עם אורת תורה ושמחה, ממקור הברכה, עם כתיבה וחתימה טובה בספרן של צדיקים גמורים, עם כל מילי דמיטב לנו ולכל בית ישראל, לחיים טובים ארוכים ולשלום, הכל טוב ולהתראות, שבת שלום ומבורך, שנה טובה ומתוקה.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.